האם חג, חג החנוכה הוא חג דתי או חג לאומי? נמשיך נסביר מה פשר השאלה הזו. נתחיל נקודת היסוד, מה אנחנו, על מה אנחנו חוגגים בחג החנוכה. עיקר עניין החג הזה, בפשטות, זו הודעה על הנס, ניסים שהיו לנו בימי החשמונאים. כן, שני ניסים, על הניצחון, על היוונים, ופח השמן. והחג הזה בעצם זה הודעה, להזכיר את הנס, על הניסים, הודעה על הנס. אבל זה, אנחנו צריכים לדעת, שזה ודאי לא נכון, שהחג הזה, אנחנו מדליקים נרות, וחוגגים את החג, כהודעה על הנס, כן, הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, וכהודעה על הנס, כן, לומר, הנה, הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס כזה גדול, הציל אותנו מהיוונים, אז זה אנחנו חוגגים. איך אנחנו יודעים שלא חוגגים על כהודעה על הנס? זה גמרא מפורשת. מקור מספר אחד. כן? כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, איתמר, רב ורבי חנינה אמרי, בטלה מגינת תענית. נסביר את המושג הזה של מגילת תענית. בזמן בית שני, כתבו מגילת תענית. מה זה מגילת תענית הזו? זה מגילה שרשום בתאריכים שבהם אסור להתענות. למה אסור להתענות בהם? זה בגלל שבימים האלו הראו ניסים לישראל. וכיוון, וכהודעה לנס, אנחנו לא מתענים, וחלק מהימים גם אנחנו חוגגים את הימים האלה. עכשיו, אם בטלה מגינה תענית, כלומר, הגיע חורבן, בסדר, יפה מאוד, היה דברים גדולים, אבל ברגע שיש חורבן, הכל חרב, כל הדברים הגדולים שהיו, הם כעין וכאפס לחורבן, כן? זאת אומרת, אנחנו יורדים לנקודת האפס. אז לא שאנחנו לא מודים לקדוש ברוך הוא, אבל לעומת המציאות החורבנית שיש לנו, אז בעצם אנחנו, קשה לנו לבוא לשמוח על ניסים כאלה וכאלו, כאשר בעצם כל הבסיס שלנו, שזה בית המקדש, נעלם. וזה מה שהגמרא אומרת. שואלת הגמרא, אנחנו נראה עוד מעט מקרה, שחנוכה לא בטלה. הגמרא מביאה, מיטיב רב כהנא, מעשה וגזרו תענית בחנוכה ולוד, ואמרו להם, צאו ויתענו על מה שהתעניתם. כלומר, היו אנשים שגזרו תענית בחנוכה, כן, בעיר לוד. והגמרא אומרת שהתנאים האנישו את אותם אלה שגזרו, אמרו להם, תתענו על מה שהתעניתם. אז רואים מכאן שחנוכה לא בטלה. אז שואלת הגמרא, אם אנחנו מבטלים מגילה התענית, זאת אומרת, אם אנחנו מבטלים את כל החגים שאנחנו חוגגים כהודעה על ניסים, מה ההבדל בין הנס של חנוכה לבין אותם מאות ניסים שהיו גם בבית שני שבטלו? מה ההבדל בין חנוכה לבין שאר החגים? אז עונה הגמרא, אמר רבי יוסף, שאני חנוכה דעיק המצווה. טוב, זאת אומרת ככה, שאר הימים לא עשו שום דבר חוץ מזה שלא אמרו תחנו, כן? לא אמרו תחנו. אז כיוון שחרב המקדש, חידשו את התחנו, לא השתנה משהו באופן מהותי. אבל חנוכה, כיוון שכבר חזל תקנו מצווה, טוב, מצוות אנחנו לא נוגעים בהן. אף על פי שההיגיון היה לבטל את חנוכה, שימו לב, לבטל את חנוכה. כי בעצם הנס הזה של חנוכה, הוא כאין וכאפס לעומת החורבן הגדול. בצד האמת היה צריך לבטל את חנוכה. אלא מה? כמו שכתוב כאן, יש מצווה, לא מבטלים מצוות, לא נעים. כמו שכתוב כאן בראשונים, לא ראוי לבטל ממש מצווה מעשית, כי אחרת זה יבואו ללמוד מזה לבטל מצוות. אמר לה אביי, ותבטל אי ותבטל מצוותה. אביי מתעקש, הוא אומר, אז מה? בסדר, יש מצווה, תבטל את המצווה. כן? אלא אמר רבי יוסף, שאני חנוכה דמפרסם ניסה. הגמרא אומרת, טוב, אז למה חנוכה כן חוגגים? אומרת הגמרא, בגלל שחג החנוכה הוא על פרסום הנס. מה הגמרא מרוויחה? הבנתי, פרסום הנס, אבל אמרנו שאנחנו לא חוגגים על שום נס. מפרסם ניס, הכוונה שבחנוכה אנחנו מפרסים, אנחנו מפרסים, מפרנסים על את הנס. שלכאורה, לכאורה זה לא מובן מה כתוב כאן. לכאורה אמרנו שאת כל החגים, את כל האירועים שהיו עד עכשיו, אנחנו מבטלים את ההודעה על החגים האלה. אז מה ההבדל בין חנוכה לשאר החגים? אלא האמת היא שבאמת חנוכה שונה. חנוכה שונה בנס שלו. כלומר, אם מצד הנס הייתי יכול לבטל. אלא בצד התוכן של החג, אנחנו מפרסמים על מה היה הנס. ועל מה היה הנס, לכאורה בהסתכלות פשוטה. כלומר, אמנם כן היה נס, ועצם הנס אנחנו לא חוגגים כל שנה כהודעה על הנס. אבל על מה אנחנו חוגגים? לא כהודעה, אלא שאנחנו לומדים מהנס איזו נקודה עקרונית. אנחנו לומדים מהנס איזו נקודה. ומה הנקודה שאנחנו לומדים מהנס? לכאורה, זה בעצם הנסים היו על תקופת היוונים. תקופת היוונים היה מאבק תרבותי בין תרבות יוון לתרבות ישראל. היוונים גזרו על ישראל שלא ללמוד תורה, שלא לעשות ברית מילה, שלא לקדש את החודש. והיה מצב קשה מאוד מבחינה דתית. נתחיל המושג, זה מבחינה דתית, כן. הקטסטרופה הדתית הייתה השפעה גדולה של היוונים בממד של קיום המצוות. כן, הם חדרו לכל המציאות הישראלית. כן, ביטלו את הלימוד תורה, ביטלו את הקיום מצוות, וכל האירועים שהיו בעקבות זאת, שהחשמונאים באו ונלחמו וניצחו, והניסים האלה הם היו נגזרת מהנקודה העקרונית שיש לנו מאבק תרבותי מול היוונים. אז אפשר להבין כאן שלפרסם את הנס, זה שהנס הוא קצה קרחון של משהו יותר עקרוני. מה משהו יותר עקרוני? שלנו, לעם ישראל, יש מאבק תרבותי מול היוונים. כן? ואנחנו כל ודור ודור צריכים לבסס את הנקודה הזו. כן, אנחנו מדליקים את הנרות זכר לנס, אבל זה לא רק מצד ההודעה, אלא מצד שאנחנו לומדים מזה לקח, אנחנו נבנים מזה, כל שנה אנחנו מחדדים לעצמנו את הסוגיה הזאת של המאבק התרבותי מול היוונים, מחזקים את הלימוד תורה שלנו, מחזקים את החשיבות של הקיום המצוות. כל זה אני אומר לכאורה, כן, זו הבנה הפשוטה. לכאורה, בעצם החג הזה הוא חג שמתמקד בנושא של קיום המצוות. חשיבות לימוד קיום המצוות והמאבק מול תרבות יוון. טוב, אבל תראו דבר פלא. אם זה ככה, אני רוצה לטעון שזה לא בדיוק ככה. אם זה ככה, יוצא דבר ממש תמוע. אנחנו מכירים סביבנו את העולם שמתקרא חילוני. שאלתי לכם את השאלה הזו, שאני רוצה כרגע לשאול. מה ראו ככה שהעולם החילוני לחגוג את החג הזה? זה החג היחיד שהייתי אומר, הייתם צריכים להתעלם מהחג הזה. כלומר, יש חגים שמבטאים את הנושא הלאומי. ניקח, נדבר על יציאת מצרים. לא רוצים יותר, לא. הסופגניות. אז אני אסביר לך ככה. זה לא ככה. שאלתם צריכים את השאלה, מה המחנה המשותף של חגים שאנחנו רואים שהציבור הכללי כן מקפיד עליהם, וחגים שלא? חשבתם על הנושא הזה? המחנה המשותף הוא כזה. מה? לא מה שקל. לא. מה שהם מזהים בו, דבר ש...
מה שמסור את הנפשה מעליו זה מתקיים. מה שעם ישראל מסור את הנפשה על המצווה,
כן. וקשור לנקודה הזו, באמת אנחנו רואים שעם ישראל מקפיד על מצוות שקשורות לנקודת המהות של עם ישראל. לשורש, למשל ברית מילה, קשור לברית, קשור לשקודת השורש, קשור לחיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. זה קל לעשות ברית מילה, זה נעים? לא, אבל כן, יש כאן אינסטינקט, מבינים שזה קשור לנקודת המהות. יום כיפור זה קל? לא, אבל יום כיפור זה קשור לטהרה, טהרת האדם היהודי. אז כל אדם חילוני אולי לא מבין את זה בשכלו, אבל הוא תופס שזה הנקודה. אבל האמת היא, אפשר וכו' וכו', אפשר לראות שזה הפרמטרים. כלומר, חגים שהם קשורים לנקודת השורש, לנקודה, לא הקיום המצוות היומיומי, אלא לנקודה לא בחירית, אלא הנקודה שלמרות שאני כזה וכזה וכזה, יש לי נשמה ישראלית, כן, למרות שאני כל השנה ככה וככה, יום כיפור אני מודיע, אני יהודי. נכון? השאלה מה קורה בחג הזה? נכון, החג הזה הוא חג של קנאים. חג של קנאים. לכאורה, החג הזה דרך כלל מבטא בדיוק הפוך. לא מספיק להגיד אני יהודי, אלא תלמד תורה. כן? אפשר להגיד שהן סופגניות. כן? אני חושב שיש לי תירוץ יותר. לכאורה, החג הזה, כל מי שהוא לא שטחי, כל אדם שהוא מתקרא חילוני, אבל הייתה אומר הוא לא שטחי, מה לך ולחג הזה? זה חג שבדיוק אומר הפוך. אל תושפע מהיוונים. אל תכניס טלוויזיה הביתה. כן? תקפיד על קיום מצוות, תקפיד על קידוש החודש, תקפיד על לימוד תורה. כן? איך הדברים מתחברים? כן? על מה חוגגים? אפשר להגיד שהם טועים. אני חושב שהם לא טועים. ואנחנו, דווקא אנחנו מפספסים בהבנת החג. מי שטועה כאן אולי זה קצת אנחנו. למה אני אומר את זה? תסתכלו במקור 2. המקור 2 זה ספר יערות דבש של רבי יונתן אייבשיץ, והוא כאן מעלה נקודה מאוד מעניינת לגבי עניין של נס חנוכה. כאן הוא מסביר שאלה מאוד מעניינת, מדוע לא הכניסו את נס חנוכה בתוך ספרים הקדושים, בתוך התנ"ך, לעומת חג פורים שנכנס, כן, מגילת אסתר נכנס לתוך, כן, לתוך התנ"ך. ובלשון הגמרא אפשר לקרוא לזה מגילת אסתר ניתנה להיכתב, ככה הגמרא במסכת מגילה אומרת. השאלה היא באמת למה חג חנוכה לא ניתן להיכתב. זה נשמע לא ניתן להיכתב, כלומר תיאורטית זה נס מספיק גדול כדי לכתוב אותו, אבל יש כאן מחסום שלא נותן לכתוב אותו. השאלה מה המחסום, מה הסיבה שאנחנו חסומים ולא יכולים להכניס את החג הזה לתוך החגים. נכון, אבל עדיין כמו שאתה יכולת להכניס חג הפורים, למרות שכבר אז הנבואה הייתה כבר לקראת הסוף, זה לא רחוק. זה לא רחוק. אז באמת הגמרא אומרת, ההבדל בין חנוכה לפורים, שחנוכה פורים ניתן להיכתב, חנוכה לא. אז שואל הירות שבש, למה לא ניתן להיכתב? אז כאן הוא מעלה נקודה מאוד מעניינת. שואל, מה היה הנס של חג החנוכה? בוא נתמקד בנס של המלחמה. אומר רבי יונתן אייבשיץ, טוען טענה מאוד מעניינת. אומר, מה בכלל היה נס במלחמה? וכי לא מצאנו בהיסטוריה שמעטים ניצחו רבים? זה לא אני שאלתי, זה לא חילוני שאל. זה רבי יונתן אייבשיץ, תסתכלו בפנים. אומר, לא מצאנו שחיזבאללה יכול להתגבר על גדודים, על חטיבות? אומר, כמה מעטים, נועזים, חזקים, עם תעוזה, עוקפים מפה, לשמאל לימין, כן, באים מול שיירת טנקים, ככה כבדה כזו, פילים כאלה, זה בכלל לא נס. ככה טוען, שואל רבי יונתן אייבשיץ. אני נקרא בפנים. שואל ככה. כי מה היה, אתם תראו בפנים. כי מה היה הנס? אני קורא לפנים כדי שתראו שזה באמת ככה ושואל. שלוש שורות מההתחלה. הלא, לא נעשה בו דבר, משהו מפלאות הטבע וסדרן של עולם. כי אם גברו מיעוטי החשמנאים ליוונים רבים, מקראו זה במלכויות הלוחמים, ושכיח שמיעוטים הם, אם הם גוברים, גיבורים, סליחה, ואבירי לב, לא יחתו מכל מלחמה ואגפת תריסים, ינצחו לרבים, כן, רכי לבב, כן? מה תעשה, מה יעשה צבא רך לב, ענק, משוכלל, עם כל המטוסים, כן? אנחנו יודעים את זה, כן? מול כמה נועזים. מזכיר לנו משהו, אה? מזכיר לכם. טוב. ואין לך דור ממש שלא ימצא, ימצא מלאכים אשר הם מתי מעט, וכובשים למלאכים שיש להם חיל רב. דרך אגב, גם להבדיל בגרמניה, הנאצים התחילו מכוח קטן מאוד. היה להם חרם, מישהו מכיר את ההיסטוריה, היה להם חרם מבחינת העולם הראשונה וכו'. טוב, להבדיל, כן. דברים התעצמו. כן, מעטים יכולים גם להתעצם. טוב, שאלה מעניינת. נו, מה אתם אומרים? מה זה הנס הזה? כן, לכאורה לא ברור שזה נס. אתה קורא לזה נס. אומר, בסדר, רק אני... סייעתא דשמיא. הנס הכוונה הדבר שהוא לא מובן באופן אנושי, ויש כאן התערבות אלוקית. כאן אנחנו לא רואים ממש התערבות אלוקית. זה יכול להיות באופן טבעי. אז אומר רבי יונה שאני אייבשיץ טענה אומר אחרת. אומר, זה לא הנס. זה לא נס שמעטים יצרו רבים. אבל מה הנס? הנס הוא שהמעטים ניצחו למרות שמצד האמת לא היה מגיע להם ניצחון. לא היה מגיע להם בכלל ניצחון. למה לא היה מגיע להם ניצחון? בגלל שהדור הזה היה הדור שהושפע מהיוונים, היה הדור מקולקל, דור כזה שבגלל מצבו הרוחני, הקדוש ברוך הוא השית עליהם את יוחוס הרשע, כן, עשה להם צרות. ודור הזה לא היה מגיע בכלל נס. כלומר, לא היה מגיע הצלה. ובאופן טבעי, הדור הזה היה מגיע לו מכות גדולות על הראש. צרות גדולות. עכשיו, היו דורות כאלה, נכון? בוא נזכר בספר שופטים. לא היו חסרים דורות שחטאו. אבל שימו לב את ההבדל. בספר שופטים יש לנו חוקיות. מה אנחנו מוצאים בספר שופטים? יש לנו תהליך מחזורי. עם ישראל חוטא, יש צרה, מה קרה אחר כך? עם ישראל צועק, חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מביא שופט, חוזר חלילה. אז יש חוקיות. יש בזה חוקיות. אומר היערות צבש, יש חוקיות אלוקית. כלומר, כאשר מגיע לך צרת, כמו כאלה צרת, מגיע לך הצלה, אתה חוזר בתשובה, אתה מקבל הצלה. אומר היערות דבש, כאן עם ישראל, כך הוא טוען, נראה בפנים, במקרה שלנו עם ישראל לא השתפר מבחינה רוחנית סנטימטר. אומר, עם ישראל לא השתנה בכלל. גם אחרי הצרות, אותם אחוזים הגדולים של עם ישראל, אחוזים רבים, בטח מעל 60-70 אחוז, נשארו בהשפעת היוונים, נשברו מתייבנים, ורק, אתם זוכרים, משפחה אחת איפה בערי יהודה, כן, מתתיהו ובניו, כן, הקנאים האלה, הפנאטים האלה, עושים צרות, כן, רק הם באו ומרדו ביוונים, ואמרו לא, לא יקום ולא יהיה, אבל שאר העם, על עומדו, עמד, ולא השתפר המצב. עכשיו, אומר הערות דבש, לכן באופן טבעי, לא היה אמור להיות הצלה, כלומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להניש, כן, אז מה השתנה המצב אחר כך? כלומר, למה שיהיה הצלה? ובכל אופן היה הצלה, כלומר, למרות המעשים הרעים, הם ניצחו. לא בגלל, לא למרות שהם מועטים, זה לא הנקודה המועטים. למרות מעשיהם הרעים, עם ישראל ניצח. אומר הערות דבש, אבל זה אסור להכניס, זה סוד. אף אחד לא שמע אותנו, נכון? זה סוד שלא מכניסים מספרים. למה? זה לא חינוכי, נכון? זה לא חינוכי. למרות שאתה עושה מעשים רעים, שום דבר לא, אתה לא משתנה. הקדוש ברוך הוא מעניש אותך, אתה לא משתנה. למה הם לא השתנו לדעתכם? כי יש חטא שמייצר הרע. אז אם מענישים אותך, אתה אומר, הנה, אתה מתפקח מייצר הרע. אבל יש חטאים אידיאולוגיים, מודרניים, היוונים, כן? יש לנו שיטה, אנחנו למדנו מהיוונים את השיטה, כן? שיטה מודרנית. אז גם צופטים אותך, אתה מתחיל להסביר למה צופטים אותך, נכון? שאתה אדם משכיל, כן? יש משכילים ויש, כן? אז המשכילים, כמה שיצפטו אותם, זה הם יסבירו למה צופטים אותם, נכון? אותו דבר גם כאן, בדיוק מה שקרה. את היוונים, שום דבר לא השתנה. זה דבר, דרך אגב, זה מפתיע, כי התחושה היא שאנחנו תמיד מדמיינים שכשהיה הניצחון של, של החשמונאים, אז אנחנו עושים צלחת קדימה, ואז מה? כולם הלכו אחרי החשמונאים, נכנסו לכולל, ככה ירושלים התמלאה בישיבות וכו' וכו', ברוך השם, כולם הלכו אחרי הקנאים ונהיו דתיים, נכון? ככה זה נשמע לנו. אומר לא. וזה חג מאוד מיוחד. שום דבר לא השתנה בו, מבחינה רוחנית, הכל קפה על שמריו, ואף על בכן היה נס. ולכן, לא ניתן להיכתב. מה זה לא ניתן? היה ראוי להיכתב, אבל לא ניתן, אז אסור מסוגל. הוא מגדיר את זה, זה נקרא, כבוד אלוהים, אלוקים, אסתר דבר. יש דברים שכדאי להסתיר אותם. יפה מאוד, אם כדאי להסתיר, תשאלו אותי שאלה, נו, אז מה אנחנו עושים כל שנה? מה אנחנו מפרסמים? הרי לפני שנייה אמרנו שמה? צריכים להסתיר. אז אם צריכים להסתיר, מה אנחנו מפרסמים? אז מה הנקודה? זה נגד החוקים. כלומר, החוקים הם שאם חוזרים בתשובה, אז יש הצלה. כאן יש הצלה גם בלי זה. אז מה המסקנה של, של החג הזה? נקצין אותה. תעשה מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה רוצה, צפצף על העולם, והשם יציל אותך. נשמע לכם חג חינוכי. אז מה אנחנו עושים? מה זה הנקת נרות? אז באמת צריך עכשיו יותר להעמיק. כן, זה נכון. אז זה מוזר עדיין נשאר להגיד ככה, שזה מה אנחנו, מה שאנחנו עושים בחנוכה. טוב, אז באמת, כאן נסתכל במקור שלוש של הרב קוק, בעניין, עכשיו כאן אנחנו נסתכל בשני פסקאות שהרב נותן לנו משל, אבל ונמשל, אנחנו לא נסתכל יותר מדי על על המשל, מיד נלך לנמשל. הנושא הזה של פח שמן, שמן טהור, שמן טמא, הרב מיד מחבר את זה לנושא של תרבות יוון, תרבות קלוקלת, תרבות מתוקנת, טהרה, מסמלת אלוקות, מסמלת טהרה רוחנית, וטומאה מסמלת התייבנות וקלקול, קלקול מוסרי, קלקול תרבותי. אז המשל הזה הולך כל הדרך. אז מסביר הרב ככה את הנקודה. באמת הכיוון של הרב ממש מאשש את היסוד שהיהרות בש אומר, שהמצב בימי החשמונאים היה בכי רע והוא לא השתפר. אז אומר הרב ככה, כשגברו בית חשמונאי במקור שלוש, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, ונעשה בו נס והדליקו ממנו שבעת ימים. כלומר, חוץ מהיום הראשון. טומאת השמנים. אז זה המשל. הנמשל זה השחטת המידות והדעות, כן? שבאה למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונים ושלטונם. היא הצרה היותר איומה, הנוגעת עד נפש האומה. שימו לב, הדבר הזה, המציאות הזאת של השחטת מידות ודעות, הייתה קיימת גם אחרי הנס, בזמן הנס, באותו זמן שגברו בית חשמונאי. זאת היא אמנם מפלאות תמים דעים, שעם הדעות המסתעפות מן עומק יסוד התורה, אחדות השם יתברך ואמונתו, נפגמו מתגרת עול יוונית. זאת אומרת, המצב היה קלקול של דעות, קלקול של מידות, ואתם ממשיכים הלאה, אז מה היה הנס? שמה? שמצאו מה? את הדוסים. פח שמן אחד. תכנסו לבני ברק, לא, תכנסו למאה שערים, תמצאו שמה, מה? את החבר'ה הטובים. נכון? הם תצדיקים. אלה, נכון, ככה אנחנו חושבים שזה הנקודה הזאת של פח שמן, ככה היה, זה מתחבר לנו. הפח שמן זה הפח שמן של חתום בחותמו של כהן גדול, שהוא טהור, זה אלה שיש להם טהרה, שהיו בתלמוד תורה מאיזה גיל? מגיל 3, לא נגעו בהם, צדיקים. אומר הרב, לא. הפח שמן שמצאו, שחתום בחותמו של כהן גדול ויש בו את הטהרה הזו, הוא נמצא באותם אנשים האלה, המתייבנים האלה. באותם מתייבנים האלה, החשמונאים מצאו, כן, שיש בהם נקודה אחת שיש בה טהרה שלמה, טהרה גמורה. איזה נקודה יש בה טהרה גמורה? אומר הרב, אבל עוד יותר עמוק בלב שוכן אור הנשמה הישראלית, ששם גנוז הקשר הפנימי של האיש הישראלי, המופיע בכל עוז בכלל האומה. מעניין. כלומר, איזושהי נקודה של הקשר של האדם לקדוש ברוך הוא, הוא מופיע בשני רבדים, בכלל האומה ובאדם הפרטי. בכלל האומה זה מופיע בכל עוז. מה פירוש בכל עוז? בעוצמה. בעוצמה גדולה. גם במצב לאומי, גם מצב לאומי שבאופן כללי האומה מקולקלת, אבל הנקודה הלאומית תמיד תופיע בכל עוז. גם כשזה מופיע בצורה מקולקלת, לעולם לא יהיה מצב שלא יהיה זהות יהודית. תמיד בציבוריות, גם אותם ציבורים חילונים, הם תמיד יחזיקו בכל עוז בנקודה אני יהודי. תבוא לבן אדם, אז גם באופן פרטי זה ככה, אבל כמובן באופן כללי, לציבור. תמיד האומה במצב הכי עבוד שלה, במצב הכי מקולקל מבחינה דתית, יחזיקו בכל עוז בנקודת הזהות היהודית, הישראלית. עם האמונה העיקרית בשם השם אלוקי ישראל. אמונה עיקרית, מה זה אמונה עיקרית? לא אמונה חזקה. אבל איזה בסיס מסוים, יש נקודת האמונה. אני יהודי, משמע אני מאמין. כן? אין משמעות למושג יהודי אם אין אמונה. כי אם אין אלוקות, אם אין תוכן אלוקי, כן? אז אין משמעות למושג יהודי. והרצון החזק והנערת שלא להיפרד מבית חייהם, מהאמונה בכללה, זהו העולם הפנימי הישראלי. שדוגמתו בדוח הכלל הוא הכהן הגדול הנכנס לפני ולפנים לשרות בקודש, ביום הקדוש המובדל מכל עסקי החיים הגשמיים. אז אומר הרב, זה קשור לנקודה הזו שנקודת הבסיס של היותי יהודי. בלי קשר לשאלה מה אני עושה עם זה, וכמה זה מחייב אותי ביום יום, וכמה אני ביום יום מבצע את המטלות האלוקיות. אבל בנקודה הזו של היותי מחובר לעם ישראל, וזה יש אחיזה כמובן בצד הכללי, וגם בצד הפרטי. כן, אותו בן אדם, אתה יכול להגיד לו, אוכל חזיר וכו' וכו', אבל הוא ייחס בכל עוז. אם תבוא, תגיד לו, אתה לא חלק מעם ישראל, הוא יבוא, יתקיף אותך בכל עוז, יגיד, אני חלק מהאומה. יש אנשים בודדים שכבר מנתקים את עצמם, אני לא יהודי, אבל זה בודדים. זה בודדים. אז מה הנקודה? הבנו שיש בכל אותם מתאבנים, נקודה אחת, שממנה אי אפשר לרדת. נו, אז מה צריך נס? אז מה היה השמן הזה? הוא הספיק ליום אחד. מה הכוונה ליום אחד? כלומר, אותה נקודת אחיזה, אותה נקודת אחיזה של היהודים, בקשר הזה לעם ישראל, הוא לא יכול להחזיק מעמד הרבה זמן. כן? אם באופן טבעי, אם הוא היה נשאר ככה על עומדו, כן? תוך דור זה כבר היה התבוללות. אתן דוגמה, כן, נגיד בגרמניה, כן? באופן טבעי, אם הדור הראשון יש לו זהות יהודית מאוד כזאת ארטילאית, אני יהודי, מה קורה בדור הבא? כן? זה כבר, בקושי אני יהודי, דור שלישי כבר התבוללות, זהו, גמרנו. כן? זה לא יכול להתאפס. זה דבר שהוא, אין לו אחיזה במציאות, זה דבר שמתאים ליום אחד, כן? ביטוי היסטורי, תקופה קצרה, ועם ישראל באופן טבעי היה מתנדף ברוח, כן? ומה היה הנס? הנס, לא שהם חזרו בתשובה. כן? הנס שאותו מצב המסובך, עוד מעט נראה את הסיבור הזה, אותו מצב בדיעבד, הקשה הזה, הוא החזיק מעמד הרבה שנים, עד המצב, עד, אנחנו עוד קצת נראה את זה שהרב כותב, זה לא כמו שאנחנו מתארים עצמנו שזה היה תקופה קצרה, זה בעצם מאז בית שני, תנחשו עד מתי, עוד לא יצאנו מזה. כן, זאת אומרת, אם נדבר יותר לעומק, בעצם כל בית שני, זה מציאות, עוד מעט נראה שהרב גם מזכיר את הנקודה הזאת, מה זה בעצם בית שני? בית שני זה איזושהי גאולה כזו, הייתי אומר לה, גאולה משנית, עם ישראל בעצם לא נגאל באופן מרומם, עם ישראל חזר מתשובה באופן גדול, מי הגיע לארץ בבית שני? כן? אחי פרחי. האם היה השראת שכינה בבית שני? לא היה השראת שכינה. כלומר, תסתכלו מה זה, מציאות ארוכת שנים, מציאות חיוורת, שהיא משפיעה גם לשכבות יותר נמוכות, עד כדי כך שיש התייבנות, כן? אבל זה בטח דרגות. כן? כאשר הקודקוד חיוור, אז מה קורה ברגליים? מתות, כן? כמובן שזה מדרגות. אבל אנחנו מבינים שבאופן טבעי, בתקופת בית שני, חס וחלילה, מה יכול לקרות? התעדות של המציאות הישראלית. כי עם ישראל לא יכול להחזיק מעמד בבינוניות הזו. כמו שאנחנו יודעים, אנחנו גם לא מתאימים לבינוניות כזו. שאין השראת שכינה, שהכל חיוור, כל העצמה רוחנית מאוד בינונית. וזה המציאות הציבורית. אז אומר הרב, נו, אז מה הנס? צריך להבין את המשמעות שלה, של הדבר הזה. הנס היה, שמה? שאותו מציאות הספיקה לשמונה ימים. מה זה שמונה ימים? ביטוי של נצח. כלומר, אז אנחנו יכולים להגיד, להבין את זה ברובד הפשוט, שעם ישראל שורד, נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, איכשהו מחזיק מעמד מעל המים, נצח עד שיבוא המשיח, כן, תקופה ארוכה עד שיבוא המשיח. נבך, כן, מסכנים אנחנו, אז בכלל לא מובן מה אנחנו חוגגים, זה נס כזה שמשדר לנו מציאות כל כך קשה, אז הקדוש ברוך הוא עושה לנו נס, כן, ואומר, הנה, אני אתן לכם להחזיק מעמד, מחזיק לכם את היד, 2000 שנה, תחזיקו מעמד, כן, ותגיעו לבימות המשיח, אבל תשימו לב, לא מדובר כאן במצב של החזקת מעמד, אלא מדובר כאן בהדלקת נרות. איזה נרות אנחנו מדליקים? מה? במר, מה זאת אומרת? אנחנו לא רק אומרים שבסדר, אפשר להחזיק מעמד בזה, אלא אנחנו אומרים, תראו, בנרות הללו, שבאופן טבעי, אפשר לזרוק אותם לפח, זה לא שווה. באמת, הנרות הללו, שאפשר גם לרב כותב, זה עם שמן, בחנוכה, כמו שכתוב בגמרא, אפשר גם להדליק בשמנים.
בכל השמנים.
אומר הרב, מה הכוונה בכל השמנים? גם באותם דעות, ובאותם מצבים, ובאותם תפיסות עולם, רדודות, שפופות, חברות, שבאופן טבעי, כמו שאמרנו, לא מחזיקות מעמד. אותם נרות האלה אנחנו מדליקים מהם, ועד כדי כך אנחנו שרים, הנרות הללו,
קודשם.
הנרות הללו קודש הם? מי מעז לשיר שיר כזה? הנרות הללו, שבאופן טבעי, זה לא, מה זה נר? נר זה ביטוי של אנרגיה חיובית. כן? שלב ראשון הבנו אפשר להחזיק מעמד. אבל כאן אנחנו עולים ספירה. אנחנו לא מדברים על מימד של נחזיק מעמד 2000 שנה. בסדר, נס. אבל זה הרבה יותר מזה. מה בעצם נאמר כאן? שהקדוש ברוך הוא עשה נס שמה? שאותן תופעות שמתחילות כבר ממה את שני, כבר מזה החשמונאים, תופעות מורכבות ומסובכות, שכדי למצוא בהם את האנרגיה החיובית, צריכים הרבה סינון, צריך הרבה הרבה בדיקה, הרבה הרבה סינונים, הרי כל תופעה כזאת תבוע בה הרבה התייבנות, כן? מצד אחד אנחנו אומרים, הנרות הללו קודשם, מה המשך? אבל אין לנו רשות להשתמש בהם. תגידו אתם, למה אין לנו רשות להשתמש בהם? אם זה היה נרות כל כך טובים, אז מה, בטח שישתמש, אם זה, לא יודע, מהגאון מווילנה, לא ישתמש. אומר הרב, אתם יודעים למה אי אפשר להשתמש בהם? כי מצד אחד הם קודש, כלומר אנחנו מבינים שבתוך כל התופעות של עם ישראל, כל המצבים, כל הדעות, בפנים מופיעה תארה. האם אנחנו יכולים לרוץ, אם מופיעה תארה, אז נזמין את ראש דסק החדשות אלינו כאן, ונזמין, עם ישראל, לחבק את כולם, ברוך השם, אנחנו אומרים, קודשם, אני רואה לנו קודשם, וכמו שאמרנו, ביטוי של קודש, אז זה ביטוי של בפנים, תמון, תארה וקדושה, אז אהלן וסהלן, נכון? אומר הרב, אנחנו אומרים, מצד אחד, קודש, אנחנו מבחינים, וזה נקודת הנס כאן בחנוכה, אנחנו מבחינים שבאותם מצבים ובאותם ציבורים, בואו ניקח ציבור של הקיבוצים, אנחנו מבחינים שיש בהם מצד אחד הרבה השקפות עולם לא נכונות ולא מוסריות, אבל בפנים תמון קודש. בפנים תמון, לא רק שזה, אנחנו מבינים שאפשר להחזיק מעמד איתם, אלא שיש להם תפקיד כהכנה לשלב הבא. כהכנה למלכות בדוד. כהכנה למציאות עתידית שלמה. זה מתחיל בית שני עד ימינו, כן? אבל מצד אחד זה ככה, מצד שני לא ניתן להיכתב. תראו את המורכבות של החג הזה. כלומר, אנחנו מדליקים, זה שמן כזה, אנחנו מדליקים, אנחנו מבינים שיש כאן משהו, יש כאן מציאות ציבורית, נגדיר את זה ככה, יש שני אפשרויות להתייחס למצב. יש אפשרות לומר, אני אכניס את עצמי לבונקר, עד שיבוא המשיח, אני מאמין שעם ישראל יחזיק מעמד. אבל אני מכניס את עצמי לבונקר, כי אין לי מה ללמוד כאן. הכל כאן על הפנים, נכון? אולי אני אכניס לבונקר, שם ילמד תורה. יש שם ישיבה בתוך הבונקר, יהיה ישיבה. כל החבר'ה שלנו ילמדו בפנים. אין לנו מה ללמוד בחוץ, נכון? אין לנו מה ברחוב. מהם אין מה ללמוד. אז תחזיק מעמד, מבחינתי, בוא נקטין את זה, נגיד את זה ככה. היינו מעדיפים לדלג על כל ההיסטוריה. אם היו שואלים אתכם, לא הייתם מעדיפים? מיד נגיע עם מות המשיח, לא? עדיף. מיד, מה אנחנו צריכים עכשיו? בסדר, נו, הקדוש ברוך הוא מענה אותנו, עוד, חס חלילה, עוד 200 שנה, עוד 50 שנה, עוד... כן. נגיע מיד לתכלס, עם מות המשיח. אבל כאן מתברר, שנכון, אם אתה מדבר על מצד נקודה אידיאלית, בסדר? יש מציאות אידיאלית. אבל אנחנו צריכים להסתכל על המציאות שלנו, להבין שבכל המצבים מסובכים של עם ישראל, לא דיברתי עכשיו על הנקודה של הגוי, גם מהם אפשר לשאוב נקודות אמת, זה עוד פסקה שהרב מדבר עליה. אבל בעם ישראל, במציאות הזו המסובכת שלנו, אמנם בעין אין בשר, אם נסתכל בעין בשר, קשה לראות את הקודש. כן? קשה לראות, אנחנו לא מבינים את הנקודה הזו. איפה מתבטא הנקודה הישראלית בכל התנהגות, בכל מצב מורכב כזה? אבל אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא לא סתם מגלגל אותנו בכל התקופות האלה. ההיסטוריה הזו, זו נקודה מאוד עקרונית, גם הרב כותב כמה מקומות, ההיסטוריה בונה את המציאות הישראלית במשך השנים. זה לא שכאילו איזשהו מציאות, כל מיני נכנסים לאיזשהו ציר זמן, אין ברירה, צריכים לעבור דרך הציר הזמן, נחכה, לא, מגיע המשיח, ונגלים. לא, אלא אנחנו אוספים נרות, כל ההיסטוריה, אוספים את הנרות, כמו שאנחנו כאן מתבטאים, נרות חנוכה, דור, כל דור נותן את המימד שלו, אנחנו יודעים שזה ככה, כל דור נותן את הנקודה שבונה את הבור הבא, לא סתם הקדוש ברוך הוא מגלגל אותנו במציאות ההיסטורית, אלא האומה נבנית, לפעמים קשה להבחין איזה נקודה. אבל אפשר לבוא לפרט, דור תשח, נתן לנו משהו או לא נתן לנו משהו? טוב, יותר קל להגיד, כן, דור תשח נתן. אבל יותר קשה לדעת, כן, מה הדור הזה נותן, כן? כן, ודור תשח אפשר להגיד, נכון, יש בחינות, יש קליפות, יש זה. אבל ודאי שיש נקודות של אור, כן? כמו שאמרנו, בדור תשח. אבל כמובן אנחנו מבינים שאם בדור תשח, זה ודאי גם בדור שלנו, ואנחנו לא רק עוצמים עיניים ומחפשים טוב ומתי נעבור את הדורות האלה וכו', אלא לא. אנחנו עכשיו, בחנוכה מתברר לנו, אנחנו מדיקים נרות, כן? אנחנו כל השנה מתעכבים, מדיקים נרות, מבררים לעצמנו שבמציאות הישראלית, בסגולה הישראלית, זה לא רק טוב, אנחנו יודעים, כל יהודי, זה כבר ידוע, זה כבר שמעתם הרבה, בטח מי כאן נמצא במדרש הזה, כל יהודי יש ניצות ישראלי, בסדר. זה עדיין לא אומר שיש, הוא נותן אנרגיה חיובית, שהוא, אותו ציבור, אותו דור, הוא מדליק משהו, יש בו איזשהו אנרגיה חיובית שהוא בונה בעם ישראל. להגיד דבר כזה זה כבר הבנה הרבה יותר עמוקה. להבין שלכל ציבור, לכל דור, לכל תקופה, עם התקופות הכי מורכבות שיש, זה בונה עוד מימד בהיסטוריה הישראלית. טוב, בוא נקרא קצת את הפסקה. אולי נדלג לארבע, בסדר? בדף השני. גם זו הייתה מעת השם. הפליא עצה, הגדיל תושייה. להכין הגנה לדורות. הגנת שעה, כאשר שלטונם של החשמונאים במלוכה היה ברוח לאומי כזה, אשר לא היה, לא לפי הדרך הנצחי של ישראל. שימו לב, מלכות חשמונאי לא היה בדיוק מלכות אידיאלית. אנחנו יודעים שבאופן כללי היה קפדה על זה שהם בכלל מלכו, כי הם לא היו מבית יהודה. וגם אנחנו יודעים שבהמשך לא תמיד היו מלכים כל כך אידיאליים. אז תגידו, מלכות כזו? עם ישראל צריך מלכות כזו? תגידו, עם ישראל צריך ראש ממשלה כזה? לא, זה דבר שצריך להיפסק, זה דבר שאין לו מקום. אז אומר הרב, שלטון כזה הוא לא כמו שלטון של דוד המלך, ואז הוא מפרט מה זה שלטון של דוד המלך, שקרא את השם ברית המלוכה לדוד. אמנם, באשר לא היה הזמן עדיין מוכשר לזה, שימו לב, זה ביטוי חשוב. כלומר, הקדוש ברוך הוא בחסדיו נתן לנו אפשרות להכין ולהיבנות, לא רק להחזיק מעמד, להיבנות ולצבור אורות גם במציאות הבינונית הזאת. כי באמת זה דור שעדיין לא מוכשר למלכות דוד. מה יעשה דור שלא מוכשר למלכות דוד? האם יתפרק? האם יחזור לגלות? האם זה או אפס או מאה? כן? האם אם אין לנו מלכות בדוד אז לא כלום? לא. יד השם הייתה. זה חלק מהנס. שאנחנו נוכל להכיל את המציאות המורכבת הזאת של מלכות חשמונאי. נדלג קצת בהמשך. איפה שהדגשנו למטה יותר. על כן, השמנים שאינם נמשכים אחר הפתילה, כלומר, הדעות שרק בדוחק ולחץ יש לחברם עם תורת השם תמימה בגופי מצוותיה, והפתילות שהאור מסכסכת בהן, כלומר, כוחות לאומיים נקלטים מרוח העמים, שרק מעט התארו ויצאו מחשכת העמים וילבשו מחלצות ישראליות, זה ביטוי לדעות. כוחות, השקפות עולם, נקרא להם ציונות חילונית, נקרא לה את קומוניזם, סוציאליזם, כל מיני אידיאולוגיות, שהרב קוראים אומר, אם אנחנו בלחץ ובדוחק, אפשר לחבר אותם איכשהו ליהדות. סוציאליזם, אפשר בלחץ לחבר ליהדות? כן. נקודת התור, נקודת השותפות, כן? אבל אתה יכול להגיד, טוב, אבל זה לא אמיתי, מה, זה מעולץ. הסוציאליזם והיהדות זה שהוא חיבור מעולץ. אז מה לנו, מה, זה אור, זה זיוף, אנחנו יודעים. והרי אנחנו יודעים שתוך 50 שנה כל הסוציאליזם והקיבוצים, זה יתעדה, כי זה מספיק רק ליום אחד, כן? כמו שאנחנו אומרים כאן. נכון, נכון, באופן טבעי, באמת מה שקורה, השקפות האלה, הן לא מחזיקות מעמד הרבה זמן. אבל, אמנם העירו לנו, מה זה העירו? מה זה העירו? מבחינת הממד הדתי, כלומר, בממד, מה זה הדתי? גם לפי הפרמטרים של יראת שמיים, זה לא רק שאנחנו אומרים, טוב, אנחנו יראת שמיים, אנחנו, טוב, אדם הזה הוא מזייף, אנחנו כוללים אותו, בסדר, שב בסדר, אתה בסדר. יותר מזה, אנחנו מקבלים הערה. מה זה מקבלים הערה? אנחנו נבנים מאותם תופעות, מאותם ציבורים, מאותם מצבים המורכבים, והייתי אומר, שבאופן פרטי הייתי אומר הדבר הזה, מה לא וליהדות. אפשר איכשהו בדוחק ולחץ, כמו שהרב כותב כאן, לחבר. אבל החיבור בלחץ הזה הוא מבטא, שיש כאן נקודה, ככה הקדוש ברוך הוא מסובב את עולמו. זה דבר, הדבר הזה הוא חלק מהתהליך. מסביר הרב ככה, נמשיך הלאה. אותם, אמנם העירו לנו גם באורם הכאה, כן, אור כאה, את חשרת הגלות, אבל אינה מהאורה הקיימת, כשרים הם לנר חנוכה, שהייתה לנו כבר, תקראו את ההמשך, מהניסים ש... לא ניתנו להיכתב. מזכיר, מוכר לכם איזה מקום? ניסים שלא ניתנו להיכתב. למה הניסים האלה לא ניתנו להיכתב? כי הנס הזה, בעצם מה מברר? שגם אותם תופעות במצבים היסטוריים, שהייתי אומר, בבחינה הדתית, בבחינה יראת שמיים הטהורה, אין כאן טהרה. הכל מזויף. אבל כיוון שמדובר בעם ישראל, בציבוריות הישראלית, אנחנו מבינים שמאחורי זה עומדת נקודת טהרה שאנחנו צריכים להתחבר אליה. אנחנו מדליקים, כן, כל שנה ושנה. מה אנחנו עושים שאנחנו מדליקים נרות? אנחנו לא סתם שרים הנרות על הקודשים. כן, בהדלקת הנרות, בעצם אנחנו אומרים, הנה, אנחנו מתחברים סדר. נסכם. אז שאלנו, באופן כללי, אנחנו יכולים לסכם את הנקודה, באמת, מה החג הזה מברר? האם באמת החג הזה הוא חג דתי? כלומר, החג הזה בעצם אומר, תראו כמה חשוב ללמוד תורה. כן, ודאי חשוב. כן, ומדריך זו, כן, חיינו ואורך ימינו, כן? אבל בעצם החג הזה, בעצם הוא בדיוק מזכיר לנו את ברית מילה, את יום כיפור. זו אותו נקודה, חוזר אותה נקודה, ולא רק, אפילו מבליט עוד נקודה. לא רק שהיהודי הזה ביום כיפור יכול להיכנס לבית כנסת, כן? אלא היהודי הזה שבדוחק אפשר איכשהו לחבר אותו לעם ישראל, כן? קודש הם. תופעות האלה, ההיסטוריות האלה, קודש. זה אנחנו מדליקים. כמובן הדבר הזה הוא מאוד מאוד מאוד, כן, באינסטינקט, מאוד מובן לציבור הרחב, כן? ודאי זה רק שלנו, הנה תראו, מה שאנחנו לא עושים, בסוף בסוף יש נקודת קודש בכל המעשים שלנו. אנחנו בעזרת השם רוצים שכולם יתרוממו, יחזרו בתשובה, אבל כאן אנחנו מבררים את הסוגיית הנרות אלינו קודשם. תודה רבה.